אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים. שלום לכם, שבב מושתל בתוך המוח זו לא תיאוריית קונספירציה אלא המיזם החדש של המגה יזם אילון מאסק. מיד על השבב שאפשר באמצעותו גם לשמוע מוזיקה, אבל גם בין היתר הוא יסייע לחולי אלצהיימר. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. נדבקתם בקורונה והחלמתם? אולי מעכשיו לבשר שתריחו ירח של דלק, מיד על התופעה המוזרה שמלווה חולי קורונה לאחר שהחלימו. ועוד בענייני קורונה, בשבועיים הקרובים מדינת ישראל תגיע ככל הנראה לחסינות עדר. כך עולה ממחקר חדש, מה זה אומר, והאם זה אומר שהרע מאחורינו? מיד נדבר עם החוקר שערך את המחקר. ועוד עניינים, עומס פיזי יכול לגרום לפגיעה בזיכרון ולהידרדרות קוגניטיבית, כך קובע המחקר האמריקאי חדש. וכך סיכון, האם המוח שלנו נוטה לזלזל בסיכונים או שההפך הוא נוטה לנקוט זהירות יתר? בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש, מיד על סיכונים, הפסדים וחרדות. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי ואפל. בואו נתחיל. מתקרבים לחסינות עדר. בשבועיים הקרובים מדינת ישראל תגיע לחסינות עדר, מצב שבו אחוז הנדבקים באוכלוסייה יהיה גבוה דיו, עד שתחל ירידה במספר הנדבקים. כך עולה ממחקר חדש שנערך על ידי פרופסור מר קלאס באוניברסיטת בן גוריון בנגב. במצב הזה אדם חולה ידביק בממוצע פחות מאדם אחד, וכך כמות החולים תרד בהדרגה. אנחנו רוצים לטעות על קנקנו של המחקר הזה. שלום לפרופסור מרק לסט, מראש המרכז למדעי הנתונים וחבר סגל במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
שלום לכם.
ראשית, אם תוכל להסביר לנו מהו אותו מושג של חסינות עדר, כי אנחנו יודעים שלא כל מי שנדבק בקורונה הופך להיות חסין וזהו. זאת אומרת, אחת, שמענו כבר על מקרים של הידבקות חוזרת בחול, שתיים, מי שנדבק יכול להיות חולה.
טוב, באמת יש איזושהי אי בהירות לגבי משך הזמן שהנוגדנים נשארים בגוף של אדם שחלה בקורונה. בהתחלה דיברו על תקופה שיכולה להימשך בין תקופה של חסינות שיכולה להימשך בין שנה לשנתיים, וכמו שאמרת, יש לאחרונה דיווחים, אמנם דיווחים בודדים, על אנשים שחלו שוב בקורונה כעבור פרק זמן יותר קצר. וההתלבטות היא האם הם באמת חלו בקורונה פעמיים, או שזה פשוט המשך של אותה מחלה. אז למדע אין כרגע תשובה חד משמעית לשאלה המאוד חשובה הזו, כמה זמן נמשכת חסינות אצל אדם שפעם אחת נדבק בקורונה. עדיין, מה שאני הנחתי במחקר שלי, זאת הנחת עבודה כרגע בכל העולם, שהסיכוי, לפחות הסיכוי של מישהו לחלות פעם שנייה, תוך פרק זמן קצר, נניח פחות משנה, אם הסיכוי הזה קיים, הוא עדיין מאוד נמוך.
ברמה הפיזית, זאת אומרת, ככל הנראה, הנחת המוצא היא שאיכשהו נוצרו נוגדנים, ואם הוא שרד כמובן את המחלה, כי הוא יכול גם לחלות בצורה חמורה וכו', וצפונה מזה, אבל אם הוא שרד והכל בסדר, אז סביר להניח שמבחינה פיזית הוא לא ידבק. זו הנחת המוצא.
כן, זאת הנחת המוצא, שיש לו קרוב לשנה עד שהנוגדנים יעזבו את הגוף שלו.
אוקיי, אז מה זה אומר שאנחנו מתקרבים למצב שבו באמת כמות הנדבקים תלך ותרד?
עשו בדיקות סרולוגיות על מנת לבדוק את היחס בין כמות, מה שנקרא, חולים מאומתים, מה שמדווח כל יום בתקשורת, בתור מספר חולים, שזה מינוח לא מדויק. יש את מספר המאומתים ויש את מספר האנשים שנדבקו בפועל. אז על פי בדיקות סרולוגיות שבוצעו לפני כמה חודשים במדינת ישראל, אנחנו מדברים על יחס של 1-10 בערך. כלומר, מספר האנשים שיש להם נוגדנים של קורונה הוא בערך פי 10 גבוה יותר ממספר האנשים שאומתו בבדיקות, שהבדיקה הצביעה על כך שהם חולים בקורונה. אז זה הנתון הראשון שהשתמשתי בו. זאת אומרת, אם עד היום במצטבר יש לנו דיווח על בערך 115,000 אנשים שנדבקו, בפועל כנראה שנדבקו בסביבות 1,100,000, 200,000, משהו כזה.
וואו, אוקיי. ומה קורה עכשיו?
אוקיי, עכשיו, כיוון שאנחנו כן שומרים על איזשהו ריחוק חברתי וריחוק פיזי, ויש כל מיני נועלים וכל מיני מגבלות, אז מספר האנשים שיכולים להידבק מאדם אחד שחולה בקורונה ירד. אם באוניות בתחילת המגפה דיברו על יחס של 3 אנשים שנדבקים באחד, במספרים כאלה, כמו שהיום מפרסם משרד הבריאות, אז היום, לפי הערכה שלי, אם לאף אחד באוכלוסייה אין חסינות, המספר עומד בסביבות 1.2. זאת אומרת, בממוצע, כל אדם שחולה בקורונה יכול להדביק 1.2 אנשים. אבל כיוון שאחוז האנשים שיש להם חסינות באוכלוסייה עולה כל הזמן, וברגע שהוא יתקרב לשישית, 1/6, אם אתה, של אנשים שיש להם חסינות, אז מקדם ההדבקה בפועל ירד. הוא כבר לא יהיה 1.2, הוא יהיה 1.2 כפול 5 שישיות, שזה בדיוק יביא אותנו ל-1. ומתחת ל-1, כמו שאמרת, כמות הנדבקים היומית תלך ותרד.
אבל זה כמובן בתנאי ששוב, אנשים ימשיכו לשמור על ריחוק ועל מסכות וכו'.
בהחלט, בהחלט.
זה החשש כמובן, כשאנשים יקשיבו לשיחות כאלה, ואז יגידו, אוקיי, אז לא נורא, אז לא צריך, כי הרי אנשים משום מה עדיין נוטים לא להקפיד על הכללים.
חשוב מאוד לשמור על כל הכללים, ועוד פעם, ברמה הנוכחית של מה שנקרא ריחוק חברתי, ריחוק פיזי, אנחנו מתקרבים לשיא. אם אנחנו נזלזל בכללים, אז המצב יכול להידרדר שוב.
עכשיו, יש איזושהי מדינה שהתבוננת בנתונים, שבה עשית איזשהו מחקר השוואתי גם?
כן, הסתכלתי על נתונים של כמה מדינות באירופה, וגם כמה מדינות, כמה סטייטס בתוך ארצות הברית, ועושה רושם למשל שגם במדינת ניו יורק וגם במדינת קליפורניה, הם עברו את השיא אולי אפילו לפני משהו כמו חודש, והם נמצאים במצב שמקדם ההדבקה הוא בפירוש יותר נמוך מאחד, שזה גם מסתדר עם התוצאות של הבדיקות הסרולוגיות שבוצעו באותן מדינות. כנראה ששוודיה גם נמצאת במצב דומה, שהם עברו את השיא והם בירידה של קצב ההדבקה. טוב, איטליה זה מקרה מסובך יותר, יוון קשה להגיד, יכול להיות שבאמת עוד לפני.
וואו, ובכל מקרה שוב נזכיר צריך להקפיד על הכללים, וזה לא אומר ששוב שכל אדם שנדבק פשוט מפתח חסינות וממשיך בחייו, חלק מהאנשים כמובן נפגעים בצורה חמורה, אבל אנחנו לוקחים פה כמה אתם לקחתם כל מיני הנחות, אבל סטטיסטית או מתמטית, כנראה שההידבקות מתישהו תגיע לסי ואז תרד.
נכון, ואני גם בדקתי את הדיוק של המודל, מודל שבניתי לאור זמן, אני מנסה לחזות באמצעות המודל את התמותה היומית, ובינתיים המודל הזה מדייק.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופסור מרק קלאסט, ראש המרכז למדעי הנתונים וחבר סגל במחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון, תודה לך.
תודה לכם.
שבב מושתל בתוך המוח, זו לא תיאוריית קונספירציה של ווירדו, זה לא מיזם מחדש של המגה יזם אילון מסק. הכירו את הנוירלינק, שבב שיושתל במוחם של בני אדם ויסייע להם להתמודד עם אלצהיימר ופגיעות בעמוד השדרה, וגם יסייע במקרים של דיכאון וחרדה. אבל מה כל אלה לעומת האפשרות להזרים מוסיקה ישר לתוך המוח שלנו? בסוף השבוע האחרון אילון מסק הציג חזירים שעברו את השתלת השבב. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יעל חנין, חוקרת להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, שלום.
היי, בוקר טוב.
מה את יודעת על השבב הזה ואיך הוא בדיוק מתחבר למוח?
אז השבב הזה זה שבב שפותח ב3-4 שנים האחרונות על ידי חברה שהוקמה לצורך המטרה הזאת, במימון נדיר בתחום הזה. הם עד היום, נכון משנה שעברה אפילו, מדובר ב-180 מיליון דולר, 100 מיליון דולר מתוכם אילון מאסק בעצמו הכניס לתוך המיזם הזה. מה שהחברה הזו עשתה, היא לקחה נו-האו שהתפתח במחקר, גם בתעשייה וגם הרבה מאוד באקדמיה ב-60 שנה האחרונות, ושלוש שנים באינטנסיביות מדהימה לקחו את כל הקומפוננטות האלה ובנו שבב. זאת אומרת שהרבה מאוד מהרכיבים הטכנולוגיים הם דברים שקיימים וידועים, אבל מה שנעשה פה זה לקחת ולנסות להביא את זה לרמה כזאת שאפשר יהיה להגיע, כעיקרון הם דיברו על זה שכבר בסוף 2020 הם יוכלו להגיע לבני אדם.
ששבב כזה מתחבר באיזו דרך למוח, איך הדבר הזה עובד?
אז השבב עצמו זה בעצם מערך של הרבה מאוד אלקטרודות, מאות ואלפי אלקטרודות, שיושבות על חוטים מאוד עדינים, שרובוט מיוחד שהחברה פיתחה, מכניס אותם, מחדיר אותם לתוך המוח. זאת אומרת, החיבור למוח הוא בעצם פיזי. בעצם זה שהאלקטרודות יושבות ממש מוזרקות לתוך המוח. החיבור עצמו, במהות שלו, הוא כימי, אלקטרוכימי, אבל עצם ההכנסה עצמה היא הכנסה פיזית. זה ממש משתמשים במחט כגייד שמלווה את ההכנסה של האלקטרודות לתוך המוח.
ומה הדבר כזה יכול לעשות לנו במוח? זאת אומרת, איזה מידע אפשר להזרים פנימה, להוציא החוצה? האם אנחנו יודעים בכלל לתרגם צלילים, תמונות וכו' לשפה שבה המוח משתמש? יודעים?
אז התשובה היא, יודעים המון, ויש עוד הרבה מאוד פערים. אז כמו שאמרתי, כבר 60 שנה לפחות, אם לא יותר, עובדים על שתלים. לא ברמה ולא לא דברים אולי מרשימים כמו שנעשה פה, אבל כל הקומפוננטות, כל האלמנטים כבר קיימים. הושתלו שתלים מהסוג הזה עם מספר הרבה יותר קטן של אלקטרודות, ויש אנשים שסובלים למשל ממחלת פרקינסון, מאות אלפי מושתלים כבר שחיים סביבנו ומסתובבים עם שתלים שעובדים בצורה די דומה לקוצבי לב. זאת אומרת, הם מעצבבים אזור מאוד מאוד מסוים ומאפשרים לאנשים שסובלים מרעידות, היעלמות, ממש במקרים שהשתל עובד כמו שצריך, מושתל וכמו שצריך, בעצם זה מונע לחלוטין את הנושא של הרעידות. ישנם אנשים שמשתמשים בשתלים קוקליאריים, וגם כן מדובר במאות אלפי אנשים שהחיים של ילדים גם, שהחיים שלהם בעצם מאפשרים חיים נורמליים לחלוטין באמצעות טכנולוגיה כזאת. אז אנחנו יודעים שסטימולציה במקרים מאוד מסוימים עובדת ועובדת מאוד טוב. יש מחקרים קליניים שמראים שעבור אינדיקציות אחרות זה לא עובד נורא טוב. זאת אומרת, למשל הדוגמה של אלצהיימר היא קצת נראית כרגע, לפחות לפי מה שידוע, טיפה far-fetched. מצד שני, נושאים של פרקינסון ושל שמיעה, של ראייה, יש שתלי רשתית שהושתלו כבר באלפי נבדקים, כולל חברה ישראלית, בשם ננו רטינה, שהתחילה שנה לניסיונות קליניים והשתילו כבר ב3 נבדקים, והם מסוגלים לראות באמצעות הפעלה חשמלית. השתל של ניורלינק מאפשר גם לעשות עיצבוב חשמלי, מאפשר לעשות גם קריאה חשמלית, שזה עוד משהו שנעשה, כבר עשו אותו באנשים שסובלים משיתוק, וכבר לפני 20 שנה הראו שגם קופים וגם בני אדם מסוגלים בכוח המחשבה להזיז יד רובוטית. אז עוד פעם, העקרונות עצמם הם ידועים והם קיימים, לפחות באינדיקציות מסוימות. החלום פה מאחורי ניורלינק הוא גם בכמות האלקטרודות, גם בממדים של השתל, שהוא יחסית מאוד קומפקטי, וכעיקרון כרגע הוא גם, מה שהם יראו עכשיו, לעומת מה שהם יראו לפני שנה, הוא כבר גם ויירלס, ככה ש... בעצם החיות, אותה חזירה שהם יראו עם השתל, מסתובבת בלי שום חוטים ושום חיבורים. ועכשיו באמת השאלה הגדולה זה עד אילו אפליקציות, לאלה אפליקציות אפשר יהיה לקחת את הדברים האלה בעתיד.
עכשיו, אני מבין שמקור, נפטר כל עניין מקור האנרגיה של הדבר הזה, כי בכל זאת צריך איכשהו להטעין את המנגנון האנרגיה.
אז יש פה כמה וכמה שאלות שהן קיימות בתחום כבר הרבה מאוד שנים, שאחת מהעיקריות שבהן זה כמובן נושא האנרגיה, אז בשתל שהם יראו לפני שנה במאמר שהם פרסמו, אז האנרגיה הייתה, נעשתה באמצעות מחבר USB. עכשיו עם החזירה הם כבר הראו סליל טעימה, ואלון מאסק בהרצאה דיבר על זה שאפשר יהיה לטעון את זה כמו טלפון בלילה, שלפחות עבור אפליקציות מסוימות אז אולי זה הגיוני שאתה צריך את זה במשך היום ואתה לא צריך את זה במשך הלילה. עבור הרבה מאוד אפליקציות רפואיות קשה לדמיין מצב ש בן אדם הולך לישון ואתה אומר, אוקיי, אני לא צריך את זה, אולי לשתל ראייה, אתה לא צריך את זה בלילה.
אז אולי באמת, אני אעזוב את תחום האנרגיה שזו סוג של התקטננות. בואי נדבר לרגע על ההשלכות של משהו כזה. איך את רואה את זה בעתיד? זאת אומרת, מה אפשר יהיה לעשות כשבני האדם יהיו, או אם בני האדם יהיו מחוברים לצ'יפ, ואז מה? אפשר יהיה להתחבר דרך אינטרנט, אפשר יהיה לייצר איזשהו מגה תודעה כללית? זה כמובן כבר מגיע להזיות ובכל זאת.
כן, אז כן, אפשר ללכת מהעולם המאוד מאוד down to earth, לאפשר לאנשים שסובלים משיתוק להתממשק עם מחשב, שזה פחות או יותר החלום הגדול הריאלי. ואפשר ללכת באמת למקומות של תודעה וזיכרונות, וזה ספקולטיבי, לדבר על הדברים האלה לטעמי זה מאוד 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 ספקולטיבי ומאוד פילוסופי, משום ששם באמת יש פערי ידע עצומים לגבי מה אנחנו, עד היום מן הסתם לא יכולנו למדוד דברים כאלה, ניתן למדוד היום פעילות מוחית ברמה של EEG, אנחנו יכולים לראות איזה אזורים במוח פעילים באמצעות MRI, אבל לראות מבני אדם שמתנהגים וחיים רגילים, למדוד בצורה שוטפת את הפעילות המוחית שלהם ברזולוציה של אלפי אלקטרודות לאורך חודשים ושנים, זה משהו שפשוט לא קיים.
וואו, טוב, אנחנו גם קיבלנו את המיני נזיפה הזו בכל מה שקשור לחשיבה על מה אפשר יהיה בעתיד לעשות עם כל הדבר הזה, כן, אני חושב שזה גם קצת מזון לחובבי קונספירציות וכולי, אבל אין ספק שנפתח פה איזשהו פתח, וגם אם יזם ברמה הזו עומד מאחורי הפרויקט הזה, כנראה שזה משהו שכן יגיע רחוק. תודה לך על השיחה הזו, פרופסור יעל חנין, חוקרת להנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב, תודה לך.
תודה.
בשר בריח של דלק. נדבקתם בקורונה והחלמתם? אולי מעכשיו לבשר שתאכלו או תריחו יהיה ריח של דלק. חולים בקורונה שהחלימו מדווחים על פגיעה בחושתם והריח הרבה אחרי ההחלמה. רבים מדווחים על כך שריחות מסוימים השתנו, הם מריחים פתאום ריח של שרוף או ריח של בשר עקוב באופן קבוע למשחת השיניים. יש עבורם ריח של חומר כימי מוזר. לתופעה הזו קוראים פרוסמיה. בבריטניה שירותי הבריאות פועלים להעלות את המודעות של הצוותים הרפואיים למצב הזה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור משה ניב, חוקרת במכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום.
מה יכול לגרום לתופעה כזו? האם נתקלת בה שלא בהקשר של קורונה?
אז קודם כל, אני בדרך כלל חוקרת סתם, בגלל העניין של קורונה נכנסתי גם לעניין הריח, כי שני החושים האלה נפגעים באחוז גבוה, כ-60 או 70% מחולי הקורונה, החושים נפגעים אצלם, וככה נכנסתי גם לענייני הריח. התופעה של פרוזמיה, שזה בעצם ריח מעוות, לא נכון של משהו שמריחים, וגם של פנטוזמיה, שזה בכלל ריח מדומיין של משהו שבכלל לא נמצא שם ומריחים אותם, זה תופעות שקיימות ומוכרות. זה יכול לקרות מכל מיני סיבות, כולל מווירוסים אחרים, אבל מה שמיוחד עכשיו בקורונה זה שפשוט הכל הרבה יותר נפוץ. יש הרבה יותר עיבוד ריח וטעם מאשר מווירוסים אחרים, ובהתאמה גם יש יותר תופעות של פנטוזמיה ופרוזמיה שמתרחשות בדרך כלל בדילי. באמת קצת אחר כך הדבר הזה מופיע.
שוב, אנשים מריחים איזשהו ריח קבוע שלא באמת קיים בסביבה, ופתאום גם קרוס בין ריחות של כל מיני דברים.
כן. מה שמעניין לציין זה שדבר אחד אני רוצה להגיד, שאמרת שבבריטניה פועלים להעלות את המודעות, אז אני רוצה להגיד שבבריטניה, עוד לפני קורונה, יש לפחות שני ארגוני מין NGO'ות כאלה שעובדים עובדים עם חולים או עם אנשים עם תטרנים, ובארץ כל התופעה הזאת, בכלל אני חושבת התטרנות, זה לא משהו שמוכר במיוחד, שמדברים עליו במיוחד, או שחושבים שזה משהו יותר מדי חשוב, ועכשיו בעצם זה מתחיל לעלות למודעות. אז בבריטניה הם פועלים המון זמן בתחום הזה שלא קשור לקורונה, וכשהתחילה הקורונה, הוקם שם, זאת אומרת לא שם, כולם יכולים להצטרף, אז לכן אני מספרת את זה פה, יש פייסבוק של אנשים שחוש הטעם והריח שלהם נפגעו בקורונה, וזה, ושם בפייסבוק הזה יש כבר 7,000 משתתפים, לפני, אני חושבת כחודש או חודש וחצי, אותה עמותה הקימה פייסבוק למי שבקורונה נפגע אצלו, מי שבעקבות הקורונה סובל מפרוזמיה ופנטוזמיה, ושם עכשיו כבר יש כ-1,000 אנשים.
עכשיו, יודעים מה קורה, אבל הנגיף גורם למה שמשנה אצלנו את הריחות? מה בדיוק נפגע?
כן, אז לא עד הסוף יודעים, חוקרים את זה. מה שמבינים היום שכנראה התאים שתומכים בעצם בתאים שאחראים על הערכה עצמה, אז התאים שסביבם ושתומכים בהם, וגם שאחראים על תקשורת ביניהם לבין המוח, הם נפגעים על ידי הווירוס. ואז מה שקורה כשזה נפגע, אז א', השלב הראשון בעצם זה פגיעה בחוש הריח, ופשוט מרגישים הרבה יותר חלש את הריחות, או שלא מרגישים אותם בכלל. ואחר כך כשהריח מתחיל לחזור, החיווט הוא קצת מבולבל בהתחלה, זה לא מתחבר בדיוק טוב, ואז בעצם יש את התופעה הזאת של פרוזמיה, עד שזה ברוב המקרים בסופו של דבר מסתדר, אבל זה לוקח זמן.
וזהו, זו השאלה, האם זה נזק שהוא פרמננטי? אני מבין שלא, אבל אחרי כמה זמן באמת הדברים חוזרים לקדמותם?
אז ככה, באנוזמיה, שזה עיבוד ריח, או במחקר שאנחנו עשינו, ראינו שבעצם זה לאו דווקא עיבוד לגמרי, אלא ירידה בחוש הריח. אנחנו יודעים שבערך... נגיד 50-60% או 50% מהאנשים כחודש אחרי שהתופעה התחילה, הם בדרך כלל כבר די מתוששים מזה, אבל יש איזשהו אחוז שזה נמשך יותר מחודש. אנחנו יודעים גם שזה יכול להימשך גם אחרי שכבר המטוש יצא שלילי ובן אדם כבר לא מדבק ושום דבר, עדיין יכול להיות שחוש הריח עוד לא חזר, ובסך הכל יש עדויות על אנשים, פה אני לא יכולה להגיד בדיוק אחוזים,
אבל בהחלט יש אנשים שמדווחים על זה שחוש הריח שלהם לא היה בסדר מאז מרץ, ונגיד עד עכשיו. ואז בשלב הזה, אצל חלק מהאנשים, זה כמו שאמרתי, לא חוזר לגמרי, אלא חוזר ככה בצורות משונות עם ריחות מעוותים. אני לא יודעת להגיד מי שאיבד בגלל קורונה, ואחר כך חזר לו עם ריח משונה, אני כרגע עוד לא יודעת להגיד כמה זמן זה לוקח, אבל מידויות אחרות, מווירוסים אחרים ומתופעות אחרות, זה כן דבר שיכול לעבור תוך כמה חודשים, משהו כזה.
ועכשיו, אנחנו מדברים על אובדן תחושה של גם אובדן ריח וגם טעם כאחד מהסימפטומים המשמעותיים שיש לנגיף קורונה, זה נכון או שפשוט מדברים על זה הרבה בתקשורת?
לא, 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 זה מאוד מאוד נכון. זה סימפטומים גם מאוד נפוצים בחולי קורונה וגם מאוד ספציפיים. זאת אומרת, גם חום הוא נפוץ בחולי קורונה, אבל חום נפוץ כמעט באותה מידה בכל מיני מחלות אחרות. ועוד הבדל הוא שחום זה משהו שחולי קורונה מרגישים במשך נגיד כיומיים שלושה, ולעומת זאת אובדן או ירידה בחוש הטעם והריח, ממה שאנחנו יודעים כיום זה משהו שנמשך כ-20 יום, פלוס מינוס עוד, זאת אומרת זה יכול להיות גם עד 40 יום, אז זה סימפטומים שהם גם מאוד אופייניים לחולי קורונה, כי זה משהו שהוא נדיר אצל חולים במחלות אחרות, וגם נמשך הרבה זמן. אז זה בהחלט משהו שצריך, אני חושבת שצריך להדגיש את זה עוד הרבה יותר כסימפטום שצריך מיד בעצם להיכנס לבידוד ולהבין שיש סיכוי גבוה לקורונה, כאשר מדובר בעיבוד פתאומי וחזק של החושים. זאת אומרת, לא משהו שהוא כזה קצת, וגם לא משהו שנמשך כבר מקודם מסיבות קודמות, אלא שיש
שינוי... זה מה שינוי דרמטי.
כן, שינוי פתאומי ודרמטי, כן.
אז הנה, נוכל באמת להרוויח בלי לעבור את הבדיקה וכולי ואחר, ואפילו בלי למדוד חום. אם מישהו מרגיש שיש איזשהו שינוי קיצוני בטעמים ובריחות וכולי, שווה לחשוד שאולי נדבקתם, ואז להיכנס לבידוד לגמרי יכול לעזור כשאנחנו מנסים להתמודד עם המגפה הזו.
בהחלט, מאוד, מאוד מאוד חשוב לשים לב לזה, ואני מקווה שהשיחה הזאת תעלה את המודעות. אני הייתי שמחה שכשאנחנו חותמים על חוסר חום וסימפטום בבוס הכללי, גם היום מבקשים איתנו לשים לב גם לטעם והריח.
טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור משניב, חוקרת במכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה בפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה לכם. ביי ביי.
ובמסגרת פינת המתמטיקה שלנו, אנחנו נמשיך גם השבוע לעסוק בעקרונות חשיבה כלליים שנובעים מהמתמטיקה, והפעם נדבר על משפט ערך הביניים. שלום למיכאל גורודין, ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
מה זה משפט ערך הביניים?
משפט ערך הביניים הוא במבט ראשון תמים מאוד ונשמע מובן מאליו, אבל כמו שקורה לפעמים במתמטיקה וכמו שכבר ראינו בעבר, הוא מסתיר בתוכו חוכמה מאוד מאוד גדולה. והמשפט אומר, יש לו, זה אחד המשפטים האלה שיש להם הרבה מאוד ניסוחים קצת שונים, אבל אפשר לחשוב עליו בצורה כזאת. אם בהתחלה היית בצדו האחד של איזשהו גבול, והלכת בצורה עקבית ורציפה, בלי קביצות ובלי דילוגים, ומצאת את עצמך בצד השני של איזשהו גבול, איפשהו, באיזשהו שלב, דרכת על הגבול.
בוא תסביר לנו שוב, בכל זאת בוקר.
אז בואו, למשל, ניקח דוגמה כזאת. אני מודד טמפרטורות תחביב כזה. אני מדי פעם יוצא ומודד מה הטמפרטורה בחוץ. נניח שבאיזשהו יום אני מצאתי, ונגיד שאני גר בלפלנד הרחוקה והקרה והקפואה, ומדדתי את הטמפרטורה בלילה, והטמפרטורה הייתה 10 מעלות מתחת לאפס. ואחר כך, באיזשהו שלב, מדדתי את הטמפרטורה, וגיליתי כעבור פרק זמן די ארוך, שהטמפרטורה עלתה ל-10 מעלות מעל האפס. התחלתי מתחת לאפס, ובסוף עברתי מעל האפס. נשאלת השאלה, האם באיזשהו שלב אני יכול להיות בטוח שהטמפרטורה הייתה בדיוק, בדיוק, בדיוק 0 מעלות?
נשמע שהגיוני שכן, שזה צריך לעבור דרך, לא? שהפונקציה תעבור דרך הנקודה הזו.
עכשיו אני אשנה את השאלה טיפ-טיפונת, במקום לשאול האם הטמפרטורה חייבת להיות 10 מעלות, האם באיזשהו שלב בטוח מדדתי 0 מעלות? נגיד אני מודד ממש כל דקה, פעם בדקה, כל דקה אני יוצא החוצה, מודד מה הטמפרטורה. אם כל דקה אני מודד, האם בטוח שמדדתי 0 מעלות באיזשהו שלב?
אני חושב שסביר שכן, יכול להיות שזה בדיוק באפס זה משתנה במהירות של פחות מדקה, אבל סביר שכן.
אבל אתה יכול להיות בטוח ב-100% בוודאות, 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 שבטוח מדדת באיזשהו שלב 0 מעלות בדיוק? לא.
לא אם אתה מודד כל דקה, נכון?
נכון. אוקיי, אתה אומר כל דקה לא מספיק. ואם אני מודד כל שנייה, כל שנייה אני יוצא החוצה, מסתכל על המדחום, רושם, חוזר. ממש כל שנייה אני דקדקן ו...
רק אם נתת לי את הדוגמה של כל דקה, אז אני עכשיו מפקפק גם בכל שנייה.
נכון, כי יכול להיות שהיה קמצוץ מעל האפס, כשמדדתי פעם, מתחת לאפס שמדדתי פעם אחת, ואז בדיוק בשנייה שמצמצתי, זו הייתה השנייה שבה זה היה על האפס. זה בדיוק נכון. ההבדל בין הטמפרטורה עצמה, שהיא משתנה, כמו שאמרנו, בצורה רציפה. היא לא קופצת לה בקפיצות ומדלגת בין הזמנים, לבין המדידות שלנו, שזה קורה אחת לכל כמה זמן. וזה מה שהמשפט הזה אומר, שאם התחלתי מצד אחד, סיימתי מצד שני, ובאמצע התהליך היה עקבי ורציף, אני יכול להיות בטוח ב-100% שאיפשהו עברתי בנקודה. וזה עוד אחד מהמקרים האלה שיש לי משפט מתמטי שאומר שמשהו קרה, בלי שיש לו שמץ של מושג איך זה קרה, איפה זה קרה, מתי, כיצד, מה היה מזג, מה היה כיוון הרוח שהטמפרטורה הייתה 0 מעלות, באיזו שעה בדיוק היא הייתה 0 מעלות. את כל זה המשפט הזה לא אומר לנו. הוא רק אומר לנו שאם ההשתנות היא רציפה, והתחלת בצד אחד וסיימת בצד השני, היית חייב לעבור באמצע.
ומה אפשר לעשות באמת עם התובנה הזו? כפי שהגדרת את זה בהתחלה ובצדק, זה באמת משהו שנשמע לנו אינטואיטיבי כשאנחנו מבינים אותו. ולאילו מסקנות אפשר להגיע בזכות התובנה הזו?
אז זה עוד אחד מהמשפטים האלה שמסתפרים המון 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 פעמים במתמטיקה, ומשתמשים בו במה שנקרא הוכחות קיום. כלומר, כשרוצים להוכיח במתמטית, שמשהו מתקיים, ופחות אכפת לנו מי הוא ומה הוא וכל מיני פרטים עליו, אלא רק לדעת בוודאות שיש פתרון לסוג הבעיות האלה. אפשר להדגים את זה על ידי חידה פשוטה ותמימה. בואו נדמיין איזשהו אדם שנסע לטייל במזרח, ובבוקר הוא התחיל לעלות במעלה ההר. אנחנו לא יודעים איך הוא עלה, אם הוא נח באמצע, או אם הוא עלה מהר מהר ואז לאט לאט, או לאט לאט ואז מהר מהר. אנחנו לא יודעים שום דבר, רק יודעים שבערב הוא הגיע לפסגת ההר וישן על ההר. עשה קמפינג. למחרת בבוקר הוא התעורר וירד למטה, כאילו מת שבא באותו המצלול. ואנחנו גם שוב לא יודעים, נח באמצע, לא נח באמצע, קם מאוחר, היא עשה את כל הדרך למטה בריצה, לא יודעים על זה כלום, רק יודעים שבערב הוא חזר למטה, ובלילה הבא הוא כבר ישן למטה. נשאלת השאלה, קודם כל הסיפור מובן, התנאים
מורים לנו. לגמרי, כן.
נשאלת השאלה, האם הייתה שעה איזושהי שעה. בשעה אני מתכוון לאו דווקא עגולה, יכול להיות גם 2 בצהריים, 14 דקות, 22 מאיות בדקה, איזושהי נקודה במהלך היום, שאם אני מסתכל על היום הראשון ועל היום השני, אני אומר, בשעה הזאת, בזמן הזה, בשני הימים, הוא היה בול באותה נקודה, נקודה על גובה ההר. האם קיימת שעה כזאת?
נשמע שכן.
ברור לנו ש...
כן.
אז פה נכנס לפעולה משפט ערך הביניים. כי ברור לנו שהשעה הזאת היא לא בוקר. כי בבוקר, ביום הראשון הוא היה למטה, וביום השני הוא התחיל אותו למעלה. וברור לנו שהשעה הזאת היא גם לא ערב. כי בערב של היום הראשון הוא כבר היה למעלה, ובערב של היום השני הוא היה כבר למטה.
נכון. אז אנחנו פה מדברים על באמת ערך ביניים. בדיוק.
בדיוק. יש לנו שני מצבים שאנחנו מתחילים כשהם מצד אחד, מסיימים כשהם בצד השני, אומר במשפט ערך הביניים, אנחנו יכולים להיות רגועים לחלוטין, אין לנו שום צורך לדבר איתו, אין לנו צורך להשגיח עליו, אין לנו צורך לרגל אחריו, ואין לנו צורך להתקין מצלמות, אנחנו יכולים לדעת בוודאות מוחלטת, ודאות מתמטית, שכידוע אין גבוהה ממנה בעולם וביקום ובזמן ובמרחב, שבאיזושהי נקודת זמן, באיזושהי שעה ביום, הוא היה באותו הגובה. מתי זה קרה, איפה זה קרה, אנחנו לא יודעים. אבל המשפט הזה אומר לנו שאנחנו יודעים בוודאות שזה קרה. ויש לזה המון 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 כוח במתמטיקה, משתמשים זה כלי עבודה מאוד מאוד מרכזי בהמון המון המון משפטים וכלים ותחומים במתמטיקה.
טוב, איזה כיף שלפעמים המתמטיקה היא כן אינטואיטיבית וגם ברורה.
נכון.
זה משפט ערך הביניים, כן. תודה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בזיופים. האם ניתן לתקן זיופים? שלום לרונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום. כל הזמן מתקנים זיופים, לא? אחרת איפה היינו?
נכון, אנחנו צריכים לתקן זיופים, כי במוזיקה המערבית, אם אתה לא שר נקי, אם אתה לא מסוגל לפגוש את הצלילים, אתה נחשב ללא מוזיקלי. וזה באמת חשוב עכשיו, אנחנו בימים של הפתיחה של שנת הלימודים בבתי הספר, אבל לא רק בבתי הספר, אנחנו פותחים את השנה גם בקונסרבטוריונים. והרבה ילדים הולכים נרגשים עם ההורים שלהם כדי לבדוק אם הם בכלל מוזיקליים. ושם בקונסרבטורים הוא יפגוש איזושהי מורה, ואחת הדרכים הרגילות או הידועות לבחון עם ילד מוזיקלי זה לשמיע לו איזשהו צליל מטרה ולבקש שהוא יחזור אליו. כי הוא צריך לחזור אליו בשירה, כי הרי לנגן הוא הרי עדיין לא יודע. ואז המורה משמיע לו על פסנתר או על כלי אחר, ואם הוא פוגע בצליל המטרה, אז הוא נחשב מוזיקלי, הוא שר נקי, אבל אם הוא קצת מזייף, הוא שר לא נקי, הוא נחשב פחות מוזיקלי. וזה לא בהכרח נכון. זה לא בהכרח...
לא נכון, כי אני חושב שאין אדם שהריטואל הזה פסח עליו, כל אחד מאיתנו שניסה להתקבל לאיזושהי קבוצת שירה, טקס וכו', תמיד נעלב מההערה הזאת של זייפת.
כן, ואם אין לך מזל ובאמת החליטו שאתה שר לא נקי, אין דבר יותר פוגע ומעליב, כן. ומשום מה אנשים מרשים לעצמם להגיד את זה בחופשיות. זאת אומרת, אתה לא תלך לבן אדם ותגיד לו, אתה מכוער או כל דבר אחר, אבל את זה בקלות, ואפילו זה, יש תוכניות טלוויזיה שעשו הרבה מאוד רייטינג, רק מהלצחוק על אנשים ששרים לא נקי. אבל השאלה, אם זה באמת משהו שניתן לתקן, והשאלה אם הטקס הזה שבו משמיעים לך איזשהו ציל פסנתר ואתה צריך לחזור עליו, הוא באמת אינדיקציה אם אתה מזייף או לא. כי ברגע שאתה מקבל, אם אתה מקבל, אני לא יודעת איך אתה חווית את זה, אם איזשהו מורה אמר לך את זה, ברגע שהוא נתן לך את התווית הזו, דודו, אתה תעשה עם השפתיים, עדיף שלא תשיר, זה סוגר את הברז, וזה יכול להשתיק לך את יכולת השירה להרבה מאוד שנים. וחבל, כי אנחנו כל הזמן בפינה הזו מדגישים כמה שהשירה היא יותר חשובה מפנאי או בידור או אפילו הנאה. ההשלכות הן נוגעות לכל מיני תחומים של החיים, וכנראה זו מתנה שניתנה לנו כדי לעזור ולתקן ולאזן דברים בחיים שלנו. אז חשוב מאוד לשיר, וחשוב מאוד לשיר גם אם נדמה לך שאתה מזייף, כי יכול מאוד להיות שפשוט לא בדקו את זה נכון. אז חשוב להגדיר מה זו סחיפנות, ומבחינה מחקרית אין כל כך הגדרה שמקובלת על כולם, בגלל שזה כלוי מוסכמות. בחברות שבטיות אין בכלל מילה כזו לזייפנות, כי כולם שרים כל הזמן, וזה כולל נהמות ונביחות וכל מיני צלילים, אבל במוזיקה המערבית אתה צריך באמת לפגוע בטון, בטון מסוים, ואז כשאנחנו בודקים את מידת הסטייה של הצליל שאתה שר, מצליל המטרה. ואנחנו בודקים את זה ביחידות שנקראות סנטים. ואם אתה סוטה יותר מ-50-100 סנט, אתה נחשב זה נחשב צליל מזויף, או צליל לא נקי. 100 סנט זה חצי טון. 50 סנט זה רבע טון. אתה יכול לחשב את כל את הסקאלה הלאה. אם אתה מזייף, אתה באמת רוצה לדעת למה. למה בן אדם באמת יכול לזייף, אם זה משהו שכולנו אומרים לעשות. אז היכולת לשירה שלנו, היכולת שאנחנו צוברים את היכולת המוטורית, קוגניטיבית, כדי לשיר נקי, זה נבנה בשלבים. ומקבילים את זה לשלבים של ההתפתחות המנטלית והפיזית של כל אדם. ואנחנו נולדים עם הכנה, כבר דיברנו על זה, שיש לנו הכנה לשירה, שתינוקות יכולים לזהות את כל אימם ולזהות את הגובה צליל שלהם. אבל המימוש של הפוטנציאל הזה תלוי בסביבה, בלימוד פורמלי וגם בלתי פורמלי. אם הסביבה אינה תומכת, ההתפתחות של יכולת השירה שלך יכולה לייצר באיזשהו שלב מסוים. והשלבים הם פחות יותר כאלה. אתה נולד עד גיל שנה, ואז הביטוי הווקלי הראשון שלך מלבד בכי, זה מין גליסנדי כאלה, גלישות. ומצאו שהביטויים האלה, הגלישות האלה, מתאימים לשפה של שפת האם, שפת האב, לשפה של הסביבה. אז הוא תלוי סביבה. זאת אומרת, תינוקות יפנים יעשו את הגלישות האלה שונה מתינוקות ישראלים. אז גיל שנה, זאת אומרת, הם לא יכולים לעשות צליל מוגדר, אבל זה השלב של גיל, עד גיל שנה. גיל שנה עד שלוש, אתה יכול להפיק עברות מושרות בגובה צליל יפי יחסי, ולקראת שנה וחצי, הילד כבר יכול לשיר כל מיני קטעים של מנגינות חוזרות על עצמן, ואפילו לאלתר. מה שחשוב זה שהוא יכול לשמור על על הקו של המנגינה המוכרת. אם זה קו עולה, הוא יודע שזה עולה, ואם זה יורד, הוא יכול לרדת. שלב מאוד בסיסי של יכולת השירה. בגיל 3-5, אתה יכול כבר לעשות אימפרוביזציה על מנגינות מוכרות, וכמובן שהמנגינות האלה נקבעות על ידי הסביבה. מצאו שילדים איטלקים, פעוטות איטלקים, יכולים לשיר בצורה יותר מורכבת, מנגינות יותר מפותחות, כי הסביבה שלהם עשירה בביטויים ווקליים. הם שומעים, והשפה שלהם באמת היא במנעד רחב יותר. מה פה עשתה? הם מדברים
בצורה מאוד עשירה. זה לא רק תלוי במוסיקה, אלא בנגינה של השפה.
בהחלט, בהחלט. גם וגם, גם וגם. זה תלוי אחד בשני. זה מפתח אחד את השני. וזה שלב חשוב, כי הם יכולים כבר לחכות שירים שלמים, אבל הם נודדים בין הסולמות. זאת אומרת, אם הם מגיעים לאיזשהו שיר, איזשהו צליל, בשיר שלא נוח להם לשיר אותו, הם פשוט ירדו למטה ויתחילו את השיר עוד פעם, או ימשיכו את השיר ממקום נמוך יותר. אז זו נדידה בין הסולמות. אולי אתה תצליח לזכות את השיר, אבל הסולם ימדוד לך. וזה גם כן נחשב לזיוף. והרבה מאוד מבוגרים נתקעים בשלב הזה, של בני השלוש ובני החמש. הם נודדים בין הסולמות. עכשיו למה? הם לא יודעים שאם נגיד הם מנסים לחכות את אייל גולן, אייל גולן שר מאוד מאוד גבוה, והם הקול שלהם מאוד נמוך, והם לא יכולים להגיע לצליל. אז הם פשוט ימדדו למקום יותר נוח, ויחשבו לזייפנים, כי הם לא מסוגלים לעשות את התרגום הזה. וזה שלב חשוב. הגילאי 5 עד לתוך גיל 10, שם באמת זה מתייצב. היכולת הזו אמורה להתייצב. אני חוזרת על זה עד לתוך גיל 10. 11, 12, 13, שמה המערכת אמורה להתקבע. תחשוב על זה, על הילד הקטן הזה, שמגיע לקונסרבטוריום בגיל 8, בגיל 7. המערכת שלו עוד לא יציבה. זה כמו שאתה תבוא ותגיד לו, אתה גמד. מה הוא גמד? הוא לא סיים לגבוע.
זה מעניין אותי, האם זה משהו שהוא בר תיקון בגיל מבוגר? אם אני מזייף בגיל 40, זה משהו שאפשר לשנות?
זו השאלה החשובה. ובאמת המחקר שערכתי יחד עם פרופסור רוני גרנות באוניברסיטה העברית, זה מה שזה בדק. האם הזייפנות זה משהו דינמי? האם זה ניתן לתיקון? או מה הדברים שמשפיעים לטובה? אז מה שמצאנו, זה שאם אנחנו משמיעים למישהו שמוגדר כזייפן, וכשאנחנו בחנו אנשים, כמעט כולם, המון לא היו זייפנים, הם באו ואמרו אנחנו זייפנים, אבא אמר לי, המורה אמר לי, ומצאנו בשורה של בדיקות שהם לא היו. אבל, זאת אומרת, זה משהו שנטמע בהם, וזה לא נכון. אבל כשהשמענו לאנשים שבדקנו על ידי המבחנים שהם באמת אכן מזייפים, או שיש להם בעיה בתפיסה ודמיון של הצליל שהם צריכים לחזור לה, השמענו להם צליל, צלילי מטרה, איזשהו מרווח, על ידי פסנתר, השמענו את זה על ידי פסנתר חי, ועל ידי פסנתר מוקלט, ועל ידי קול חי וקול מוקלט. ואתה יכול לנחש? אולי. איזה צלילים הם הצליחו לחזור אליהם ברמה דיוק גבוהה יותר.
מעניין. אוקיי, אני אשמח גם לשמוע, כי אני יודע שאת חמושה בדוגמאות.
כן, אז בוא נשמע באמת את הדוגמה הראשונה, בבקשה. של אחת הנבדקות חוזרת על צלילים מפסנתר מוקלט.
לא, לא. זיוף, לא נעים לומר.
לא מדויק.
לא?
לגמרי. לא, לא. כן, אז אין קשר. היא חוזרת על צלילים ואין קשר. חוץ מזה שהיא חוזרת על שני צלילים, אין קשר מבחינה של גובה הצליל למה שהיא שומעת. אבל בוא נשמע עכשיו אותה, את אותה נבדקת, חוזרת על צלילים שהושמעו לה על ידי זמר חי. לא, לא.
די, וואי, יותר קל לנו לחכות כל אינוי, וואו. טוב, זה גם מדהים וגם מסביר תופעה אחרת שהיא דווקא מתחום הקומדיה, שקל יותר לחכות חיקוי של מישהו מאשר לחכות את המקור. כנראה שיש משהו, לא יודע מה, יותר קל לנו לחכות בני אדם שעושים מניפולציה, אבל במקרה הזה לגמרי זה מדויק יותר.
בהחלט, זה מה שמצאנו, שכשמחכים את הקול האנושי בצורה חיה, הם מצליחים לבטל את הזיוף, כמעט ב-50%. זה באמת, זה היו תובנות שאפילו הדהימו אותנו. זה אמר לנו שאם אתה משמיע לילד משהו על פסנתר, המערכת הקוגניטיבית שלו עוד לא יודעת בכלל לזהות, לתרגם את
הצליל הזר הזה. זה מצריך איזשהו תרגום בדיוק.
אבל אם שרים לו, הוא יצליח אפילו לחכות את תנועות השפתיים שלך. יש פה גם אלמנט של חיקוי שהם פשוט מסתכל עליך, על נוירונים של מראה, הוא מחכה, מה שהוא מחכה את התנועות של הפה שלך, הוא מחכה, את הנשימה שלך, וזה עוזר לו, גם אם יש לו בעיה בשמיעה של הגובה צליל, זה עוזר לו לעקוף את הבעיה התפיסתית נגיד, ולפגוע בצליל נכון. עכשיו, המוח שלנו גם כן, חלק גדול ממנו מוקדש לניתוח של הקול האנושי. אתה צריך להבין, זה מישהו טוב לך לניתוח הפרמטרים, אם זה מישהו שנחמד לך או לא נחמד לך.
אני משער שבאמת יותר אנרגיה מושקעת בניתוח קול אנושי מאשר קול של פסנתר.
נכון, נכון. ולכן, אם יש איזשהו ספק, אם אתה לא בטוח ביכולת המוזיקלית שלך, קודם כל באמת תבדוק אם אתה מסוגל לחכות מישהו ששר בצורה חיה, ואתה תהיה מסוגל. יש באמת רק אולי שלושה...
אז אולי מאות אלפי אנשים שחושבים שהם זייפנים, פשוט לא יצליחו לחכות קלרנית ופסנתר, אבל כן יצליחו לשיר בצורה מדויקת כשמישהו אחר שר לצידם.
נכון. הם כנראה קיבלו את התווית הזו מוקדם מדי, משהו ננעל אצלהם, הם החליטו שהם לא מסוגלים לשיר, וזה נבואה שהגשימה את עצמה. ואז גם כל המערכת מחלידה, הם באמת לא מסוגלים להוציא צלילים, כי הם רק מדברים, הם לא ניסו להרחיב את המנעד בשירה. אבל באמת שווה, אם מישהו מרגיש שרוצה לשיר, קודם כל, שאף אחד לא ייתן לו את התווית הזו, כי כאמור, זה יכול להשתנות, ולא ללעוג למישהו, לכולנו זכאים ליהנות מהיתרונות האלה של שירה, אבל באמת לבדוק, האם זה ניתן לשינוי? כן, זה ניתן לשינוי. אולי לא תהפוך להיות זמר, אבל אתה בהחלט תצליח לשפר את היכולת שלך.
וואו, תודה לך על הפינה הזו. רונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. תודה לך.
תודה לך.
כך סיכון. האם המוח שלנו נוטה לזלזל בסיכונים, או שההפך, הוא נוטה לנקוט בזהירות יתר? ההחלטה האם לקחת סיכונים או להימנע מסיכונים מתבססת בדרך כלל על ניסיון העבר. במחקר חדש שנערך באוניברסיטת תל אביב, נבחנו תגובות המוח בתנאי אי-ודאות ובמצב של קונפליקט בהזדמנויות ובסיכונים, והחוקרים יתרו את האזורים במוח שאחראים לאיזון העדין הזה בין הכמיהה לרווח והחשש מהפסד. מי שהובילו את המחקר הם פרופסור תלמה הנדלר, שכבר נמצאת איתנו על הקו, יחד עם פרופסור יצחק פריד, דוקטור תומר גזית ודוקטור טל גונן. המחקר התפרסם בכתב העת Nature Communication. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור תלמה הנדלר, ראש מכון סגול לתפקודי מוח בבית החולים איכילוב, פרופסור לפסיכיאטריה ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום.
אז מה קורה אצלנו במוח כשאנחנו נתקלים במצב שבו אנחנו יכולים לקחת סיכון, ואז מתלבטים האם לקחת או להימנע?
אז קודם כל, הדבר החשוב פה זה שרוב המצבים בחיים זה לא מצבים ברורים, אלא מורבבים באפשרות של רווח והפסד, וזה מה שמעמיד את האתגר למוח שלנו, שאנחנו צריכים לעשות איזושהי בחירה. והבחירה הזו היא מה שהצלחנו להראות על ידי רישום מתוך מוחם של אנשים שסובלים מאפילפסיה ועוברים הערכה של המצב המוחי שלהם, של מצב האפילפסיה שלהם, על ידי זה שמשתילים להם אלקטרודות בתוך המוח, ואז אנחנו באותה מסגרת גם רושמים מתוך המוח שלהם, ועשינו את זה תוך גזה שהם שיחקו משחק. אנשים שיחקו משחק שבו היה להם אפשרות או להרוויח או להפסיד, על ידי זה שהם נעים לכיוון של שקל או ברוכים ממנו. ומה שראינו זה שהמוח מאוד רגיש לעונשים, להפסדים למעשה, יותר מאשר לרווחים, במובן הזה שהוא מגיב יותר לעונשים, במובן מאזורים מסוימים שבהם רשמנו, שזה אזורים עומקי המוח, אזורים לימביים, וגם אזורים של המוח הקדמי, המצחי, פרפונטל קורטקס. אבל הדבר הכי מעניין היה שאזורים במוח הלימבי, במוח הרגשי, שגם קשורים לזיכרון וכנראה למידה, הגיבו חזק במיוחד לאנשים, וכשזה קרה, בצעד הבא במשחק, הבן אדם נטה להיות יותר זהיר. כלומר, זה מלמד על איזשהו מנגנון שמאפשר לנו לאגור חוויות של כישלונות וללמוד מהם.
זאת אומרת המנגנון הזה מסביר את העובדה שבאמת נפשית, כפי שאנחנו מכירים, יותר קשה להפסיד מאשר הסיכוי להרוויח הוא פחות משמעותי יותר מאשר הפחד שלי להפסיד. כנראה שהיה לזה איזשהו תיקוף אבולוציוני לכל העניין הזה.
יכול להיות, כן, יכול להיות. כי זה באמת הסיכון, אבל זה הכל מול הקונפליקט. כשאין קונפליקט זה לא חוכמה, כן? ברור שאנחנו רוצים יותר רווחים. כשיש קונפליקט, אז הניסיון הקודם מאוד משפיע. כמובן שמעניין אותנו מאוד המצבים, מעניינים אותנו מאוד המצבים שבהם יש שיבוש של הדבר הזה, ואנשים נכנסים ליתר זהירות ונמנעים מדברים גם כשהם לא צריכים. אז זה בעצם מרמז שהאזור הזה שנקרא היפוקמפוס, אחראי אולי לתופעות האלה של הימנעות שאנחנו רואים בפוסט טראומה ובחרדה. ומצד שני יש מצבים שבהם יש עודף כמיהה לתגמול גם כשהסיכון הוא מאוד גבוה, כמו מצבים של הימורים ושל התמכרות.
אז בואי נדבר באמת, זו נקודה מעניינת לעסוק בה, אנשים שהם באמת סותרים את מה שאמרנו, והם מתמכרים להימורים למרות שהם מוכנים לסכן הכל. זאת אומרת, מה קורה אצלם? האיזון שם מופר?
אז האיזון מופר. אז באמת, האמירה החשובה, כפי שאמרת, זה שיש איזשהו איזון עדין בין שתי מערכות שאחת דוחפת אותנו להשיג דברים, ואפילו לקחת קצת סיכונים בשביל להשיג אותם, ולהסתכן בכישלונות. ומצד שני, מערכת שמאוד מחזיקה אותנו אחורה, ומונעת מאיתנו לקחת סיכונים. ובסופו של דבר, התפקוד הרגיל והנורמלי שלנו דורש איזשהו איזון, שאנחנו עושים איזשהו שיקול בכל רגע נתון, על סמך הניסיון העבר שלנו, ועל סמך מה ש עומד על הכף בתור רווח או הפסד. אז כשאנחנו הכל בסדר, אז אנחנו כנראה עושים את השיקולים האלה נקודתית, וקצת לוקחים סיכונים וקצת לא לוקחים סיכונים, ומגיעים להישגים, ובעיקר לומדים מהכישלונות שלנו. וכשהדברים משתבשים והאיזון מופר, אנחנו עלולים לסבול או מיתר הימנעות, או מעודף לקיחת סיכונים, ששני הדברים האלה הם כמובן, יש להם תוצאות הרות אסון עבורנו. אז זה בעצם, המחקר מראה שיש במוח אזורים שזה התפקיד שלהם, ומכוון לכך שאולי נוכל לטפל על ידי זה שנתערב באזורים האלה, נלמד אנשים לשלוט באזורים האלה, או נגרה את האזורים האלה בצורה מוכוונת.
שזה תמיד כיף לחשוב על המוח, אנחנו הרי בדרך כלל חושבים על שיקול הדעת שלנו כמשהו שהוא באזור המטאפיזי, משהו שהוא אינטואיטיבי מאוד, והנה כאן שוב אנחנו מדברים על החומרה עצמה שיכולה להיפגע, או שאפשר להתערב ממש בחומרה, במוח עצמו, ואז לייצר את אותו איזון שהרבה פעמים מופר.
נכון, והנקודה החשובה הנוספת זה שיש הרבה עבודה על הכמיהה שלנו לתגמול, ו... הרבה מהמחקר בנושא של קבלת החלטות דווקא נוטה להסתכל על הנטייה שלנו, הכמיהה שלנו לתגמול. אבל פה אנחנו מראים את החשיבות שלנו בסימון דווקא של כישלונות והיכולת ללמוד מהם. אז זה אולי אחד הדברים שככה מאפיינים את המחקר הזה, שאנחנו מסיטים את המבט לרגע לאזורים שחשוב להם האם אנחנו נכשלים, ואז מכוונים אותנו איך לנהוג להבא בהינתן כישלון. וכולנו יודעים שכישלונות חשובים, אין הצלחה בלי כישלון, וצריך לא לפחד מכישלונות בשביל להצליח. אז זאת ההוכחה למעשה.
אז זו בדיוק השאלה, ואיתה באמת נסיים. מה זה אומר על כישלון? כי כשאני עמדתי על במה בפעמים הראשונות, נכשלתי, אבל ידעתי שאם אתה עושה את זה מספיק פעמים וכותב מספיק חומרים, אתה בסוף תצליח. זאת אומרת, איך אפשר למרות כישלון להתגבר וכן להמשיך בקו הזה?
זה עניין של למידה. אתה לומד מה גרם לך לכישלון, ומנסה ללמוד מזה לצעד הבא, ואולי גם לעשות לפעמים הימנעות מדברים מסוימים לזמן מה, או להתארגן אחרת לקראת הצעד הבא. כמובן, זה הכל הרבה מעבר למחקר. המחקר זה משחק מאוד פשוט, של אתה מזיז איזושהי דמות על המסך, קדימה, אחורה. החיים הרבה יותר מסובכים, אבל זה בהחלט מצביע על כך שחשוב למוח, הכישלונות הם סימון משמעותי לאזורים מסוימים במוח, והם משפיעים ישירות על ההתנהגות שלנו, בצורה שמכוונת אותנו כיצד לגשת או להימנע מדברים. אבל איך בדיוק כל אחד מוצא את המנגנונים שלו? רק אסור לפחד מהכישלונות, כי הם חשובים בשביל להתקדם מעלה.
זו עצה לגמרי טובה, ושוב נדגיש שכל המחקז קשור בין היתר גם לדיכאון, לחרדה, למצבים של פוסט טראומה, ששם שוב שיקול הדעת הזה מקבל איזשהו טוויסט או הולך לכיוון מאוד מסוים.
בעיקר בפוסט טראומה אנחנו רואים שאנשים, וגם מחרדה, הרבה פעמים הבעיה היא בעצם איזושהי עלייה מאוד גבוהה בהימנעות מהאפשרות להתקל בגירוי שמזכיר את האירוע בצורה שהיא לא תואמת את המציאות, כי זה רחוק מאוד מהאפשרות שאתה, בעצם האירוע לא חוזר על עצמו, זה רק כל מיני סמנים, כאילו צימונים שמעוררים את הזיכרון וגורמים להימנעות, וההימנעות הופכת להיות הבעיה, כי אנשים פשוט מפחדים ללכת למקומות שמה הם יתקלו שוב באירוע דומה או במצב דומה. אז זה פחות יותר המצב הפתולוגי.
טוב, תודה לך על הדברים. פרופסור טלמה הנדלר, ראש מכון סגול לתפקודי מוח בבית החולים איכילוב, הוא פרופסור לפסיכיאטריה ופסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לך. עומס פיזי יכול לגרום להידרדרות קוגניטיבית ולפגיעה בזיכרון, כך קובע מחקר חדש. לפי המחקר שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת קולורדו, אנשים שחווים לחץ פיזי גופני בעבודה, נמצאים בסיכון גבוה לאבד את הזיכרון. אגב, אין הכוונה רק לאנשים שעובדים בעבודה פיזית, אפשר לחוש בלחץ פיזי גם כשעובדים במשרד, כמו למשל כתוצאה ממשימות פיזיות, החזרה של קלסרים למדפים, נסיעה מפגישה לפגישה, ועוד. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת Frontiers in Human Neuroscience, ואנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. שלום.
שלום וברכה.
אני הייתי בטוח שאתגרים פיזיים הם רק משפרים את היכולות שלנו, לכן אנחנו עושים ספורט, לא?
כן, כנראה שההקשר של המאמץ הפיזי מאוד חשוב, ואנשים שמתבקשים לעשות פעולות פיזיות במסגרת העבודה אולי חווים את הדברים כגורמים להם סטרס באופן מיוחד.
מעניין, אתה מדבר על הקשר, זאת אומרת שאותה פעולה אני יכול לבצע בערב באיזשהו אימון וזה יהיה בסדר, אבל אם אני אצטרך לבצע את אותה פעולה במסגרת העבודה, זה יכול לגרום לי לסטרס.
כן, כן, ויכול להיות שזה גם קשור לאיך אנשים תופסים את עצמם במסגרת העבודה שלהם, איך מתייחסים אליהם, אם הם האנשים שצריכים לבצע את המטלות הפיזיות יותר, לא מדבר פה בפועלים שעובדים בעבודות פרך, אלא יותר באנשים בטווח רחב של, של עיסוקים. ואם הפעולות הפיזיות שהם מבצעים נתפסים כמאתגרים במיוחד, אז זה אולי גורם להם סטרס שאחר כך לא מיטיב עם מצב הרוח שלהם.
עכשיו בוא נדבר באמת על הפגיעה, מה באמת קורה במוח כשאני מוצף בעומס פיזי, כשאני עמוס פיזית בעבודה?
כן, אז אני לא בטוח שהעומס הפיזי פה הוא הסיפור האמיתי. אנחנו יודעים גם מהרבה מחקרים קודמים שסטרס פסיכולוגי הוא קטלני באופן כללי, ופוגע מאוד בזיכרון מסיבה... נגיד אנטומית טכנית, שמעבר למה שהיינו חושבים באופן כללי.
איך הפגיעה הזו מתבטאת פיזית? כי אתה באמת לא מדבר על איזה משהו שהוא ברמת התורת רוח, תמיד מדברים על זה שהסטרס פוגע וכו', פה מדובר במשהו פיזי.
נכון, יש מנגנון ספציפי אחד שהוא מאוד חשוב בהישרדות שלנו, אבל שכשמאתגרים אותו יתר על המידה, זה יכול לפגוע לנו בזיכרון. מה שקורה, כשאנחנו נמצאים במצב מאיים, או מאתגר באמת, כן? אז הגוף שלנו מתכונן למאבק הצפוי, בין היתר על ידי הפרשת הורמון שנקרא קורטיזול. והאות להפרשת הקורטיזול מגיע מהמוח, דרך הורמונים שזורמים בדם ליותר את הכליה, ושם החומר מופרש, וזה מכין אותנו לפעילות של פגע וברח, כן? היכולת להתגונן. החלק של המוח שמבסס את יצירת ההורמון הזה, הוא חלק מהמוח שנקרא היפוקמפוס. וההיפוקמפוס הוא גם מאוד מאוד חשוב ביצירת זיכרונות חדשים. כאילו בעצם ביכולת שלנו לזכור את החוויות שלנו ולרכוש ידע חדש. אם מאתגרים את ההיפוקמפוס ביותר מדי אירועי לחץ, או מה שיכול להיות אפילו יותר גרוע, בלחץ, בסטרס ממושך, אז הנוירונים, תאי העצב במוח, פעילים בצורה כה חזקה, שהם פשוט מתאבדים מרוב לחץ.
וואו.
כן, ממש כך, ממש ככה. קוראים לזה אפופטוזיס, שזה בלטינית, עלים נושרות. הנוירונים שלנו נושרים. אז המנגנון הזה הוא מצוין להגן עלינו לפני איומים נקודתיים. אבל אם אנחנו חיים את כל חיינו בסטרס, אז המנגנון פועל כל הזמן, וזה ממש לא בריא.
זאת אומרת שאותו מנגנון שאנחנו מכירים, אותו fight or flight וכולי, מנגנון שנכנס לפעולה כשאנחנו במצבים של סכנה, או מדומיינת או אמיתית וכולי, זה מנגנון שיש לו מחיר כבד כשמדובר באירועים כרוניים, מתמשכים.
כן, וההקשר של המחקר שציינת בהתחלה הוא שאם אנשים עובדים שנים רבות במקומות עבודה שהם צריכים להיות אלה שמבצעים את כל הצדדים הפיזיים של העבודה, כן? במקום שאנשים אחרים פחות עושים את זה. אולי זה גורם להם סטרס ממושך, אולי הם מרגישים שלא מעריכים מספיק את עבודתם, את המאמצים שהם עושים, אולי הם מרגישים שהביטחון התעסוקתי שלהם הוא לא מה שהם היו רוצים. זה סטרס ממושך, וזה משהו שיכול להיות רע מאוד בטווח הארוך.
וואו, האם אנחנו לא חיים בסטרס ממושך כולנו? אני חושב על שוק העבודה היום, ודאי בתקופה כזו. אנחנו כל הזמן, ודאי עצמאים שחיים באיזשהו מצב של סטרס ממושך.
כן. כן, לצערי, לגמרי כן, והחיים העכשוויים המודרניים לא מטיבים עם בריאות המוח. ממש.
אוקיי, לא יודע למה, אבל יש חוסר הלימה באמת בין הצורך שלנו, המוחי, אפילו המוחי הפיזי, לבין אורח החיים המאוד מוזר שנקנה לנו לה, במיוחד לאחרונה. יש מה לעשות? זאת אומרת, אפשר איכשהו, סטרס זה משהו שאתה מוצב באיזשהו הורמון וזהו, או שאפשר להירגע איכשהו?
אז כנראה שההבדלים הכי גדולים בין אנשים שמתמודדים טוב עם סטרס ואלה שפחות, זה לא בתגובתיות הראשונית, אלא ביכולת שלנו לחזור למצב בסיסי במהירות סבירה, להסתגל לסטרס שלנו, ולכן אנחנו מאוד ממליצים לאנשים לנצל את הכלים של מדיטציה, מיינדפולנס, התבוננות, לקיחת פרספקטיבה, דברים שיכולים להוריד מהסטרס התמידי הזה, כדי שנרגיש פחות לחוצים, משהו שמשפר בריאות בתחומים רבים, שזה אחד מהחשובים בהם.
וואו, טוב, רשמנו בפנינו גם את העצות החשובות האלה. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופסור דניאל לוי, חוקר ומרצה בבית הספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תודה רבה לך.
בבקשה, ושנהיה כולנו רגועים ובריאים.
ובמסגרת פינת הקיימות אין על כדור הארץ שלנו ביקום, נדבר על דוח מרשם הפליטות של המשרד להגנת הסביבה שפורסם השבוע. שלום ליאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. שלום.
שלום וברכה. אז בטח שמעת בכל מהדורות החדשות על מפלס, מרשם פליטות לסביבה, שפורסם שלשום.
האמת שנתקלתי בזה, אבל ממש בידיעה אזוטרית קטנה, כמעט וזה לא צף בתקשורת.
בדיוק. אז ככה, שזה באמת לא עולה מספיק לתקשורת, ולא מדובר פה על אירוע שולי, אלא על עניין חשוב ומאוד מאוד מהותי. זה הדוח, הדוח הזה שנקרא מפלס, הוא מרשם הפליטות של המשרד להגנת הסביבה. ובו הם בודקים ומפרסמים מה המפעלים בסביבה שלנו פולטים לאוויר, לים ולקרקע. והם מפרסמים בעצם את הנתונים של לשנת 2019 כמובן, או 2020 שעדיין אנחנו בתוכה, של 569 המפעלים הגדולים בישראל. והשנה יש חידוש מאוד רציני ועליו אני מאוד רוצה לדבר, ובפעם הראשונה הם גם מפרסמים את העלויות החיצוניות הסביבתיות שכתוצאה מפליטת מזהמי אוויר וגזי חממה, שני דברים שונים, כלומר ההשפעה החיצונית על בריאות הציבור ועל הסביבה, ומדובר בנתונים משוגעים לגמרי. העלויות החיצוניות של פליטות לאוויר בשנת 2019 מסתכמות ב-13 מיליארד שח. 6.2 מיליארד מפליטת חומרים מזהמים ו-6.7 מפליטת גזי החממה. שמדובר בסכום עתק. עכשיו, אתה בטח תוהה מי משלם אותו.
אני משער שתמיד התשובה היא אנחנו, אבל אוקיי.
אנחנו, פעמיים. אנחנו גם משלמים את, את החוב הזה, כי אין, החברות לא נדרשות לשלם את הכסף הזה. אנחנו משלמים את זה גם בפגיעה בבריאות שלנו, גם בפגיעה בסביבה שלנו, וגם פיזית אנחנו משלמים את זה. אז כדי לעודד קצת, המצב ב-2018 היה עוד יותר גרוע, ובשנת 2019 הופחתו 3% מסך העלות, שזה כ-450 מיליון ש"ח, גם לא סכום קטן יותר. והיו גם הרבה דברים טובים. בסך הכל, הדוח הזה הוא דוח מאוד חשוב, שהוא, יש דרך אגב אתר אינטרנט של מפלס, אפשר למצוא שם, אפשר לקרוא את הדוחות, הכל שקוף ופתוח, אפשר לקרוא את זה ומומלץ לקרוא את זה, זה נשמע... יש בזה המון המון פרטים, אני אנסה לתמצת אותם. חלו בעצם הפחתות גם בפליטות לאוויר, שבין 11 ל-61 אחוז. במפרץ חיפה, אחד המקומות הבעייתים בארץ, חלה ב-2019 הפחתה של 9 אחוז או 45 אחוז בקרב המדווחים של המפלס. זאת אומרת, עוד פעם, זה תלוי איפה, איזה מפעל מדובר. ואפילו אסדת תמר, שבה סוף כל סוף... הקימו מערכת להפחתת פליטות, הפחיתו את הפליטות ב-98% לפי הדיווח שלהם, ולכן יש פה הרבה מאוד דברים מעניינים. דרך אגב, באותו תאריך של שום, אסדת תמר, שפועלת מאז 2013 ללא היתר פליטה, קיבלה היתר מהמשרד להגנת הסביבה. 7 שנים לקח להם לתת להם את היתר הזה, וזה היה כנראה מאבק מאוד מאוד רציני. עכשיו, בעצם יש 10 חברות שמפורסמות, שאלה החברות המזהמות ביותר במדינת ישראל. הראשונה בהן זה תחנת החשמל אורות רבין בחדרת של חברת חשמל, שהעלות החיצונית מהפליטות שלה היא מעל 3.684 מיליארד שקל בשנה אחת. 28% מעלות המזהמים במדינת ישראל. עכשיו, יכול להיות שאתה שואל את עצמך, אני לפחות שואל את עצמי, למה הם לא משלמים את זה? הרי יש חוקים במדינה שלנו, ואם הם עברו עליהם, הם אמורים לשלם את הדבר הזה. אז
ככה. אין כנסות, או באמת איזושהי דרך לחוף עליהם, או להפחית, או באמת לשלם את הנזק במרכאות או לא במרכאות?
אז זה לא נזק במרכאות בכלל, זה נזק ישיר, הם לא היו יכולים לפרסם את זה בצורה כזאת. העניין הוא שזה נזק שמותר להם לעשות כרגע. יש חוק בישראל שנקרא המזהם משלם, זה חוק מאוד חשוב שחוקק כבר לפני שנים, אבל ברגע שהם עומדים באישורים שהם קיבלו מהמשרד להגנת הסביבה ומרשויות המדינה, מותר להם לפלוט על פי חוק, ולכן צריך כל הזמן לשנות את הרגולציה שלנו ולהקפיד יותר ויותר. אנחנו עדיין, יש שיפור, אנחנו עדיין במצב הרבה יותר גרוע מאשר מדינות אירופה למשל. דבר נוסף, מה שחשוב פה זה שפעם ראשונה אומרים לנו כמה הזיהום הזה פוגע בנו, ומקמתים אותו בכסף. וזה מדובר פה בסכומי עתק, ואנחנו צריכים להבין את הדבר הזה. מה בעצם אפשר לשפר? אפשר לשפר פה בהרבה דברים מעבר לדבר הזה. קודם כל, ברגע שיש דיווח כזה, ויותר אנשים יהיו מודעים אליו, ויקראו ויפרסמו את העניין הזה, אף חברה לא רוצה לראות את עצמה ברשימת 10 החברות המזהמות ביותר בישראל, עם כמות של כסף מוצמדת אליהם על הנזק הסביבתי והחברתי, וזה כבר שינוי לטובה. דבר שני, אנחנו יכולים לדרוש שיהיה מס פחמן בישראל. זה מס חלקי, זה לא מס על הכל, אבל כבר במקומות שונים בעולם יש כאלה מיסים, ופה בישראל רק עדיין מדברים על זה ולא פועלים לדבר הזה. ויש גם חברות טובות. למשל, יש 10 חברות ששיפרו את הפליטות שלהם בצורה הכי טובה בשנה הזאת. ובמקום הראשון אני אציין רק את החברה הזאת, ואתם המאזינים שלנו מוזמנים להיכנס לאתר של מפלס ולהסתכל בעצמה. נילית, חברה שמייצרת חוטי ניילון במגדל העמק, לא חברה קטנה, אז חברה אדירה, הפחיתו ב-86% את הפליטות שלהם לסביבה. זה קרה בעיקר בגלל מעבר לגז טבעי, על פי הדרישות של משרד הסביבה, להגנת הסביבה, ואנחנו עוד פעם רואים שלדרישות האלה יש אימפקט חיובי, אימפקט שמאוד יכול לעזור לנו להשפיע על הסביבה שלנו. עוד דבר אחד שצריך לשים אליו לב הוא העברת פסולת. פה בשנת 2019 נרשמה עלייה של 2% בלבד בשיעור מחזור הפסולת העירונית המעורבת, דיברנו על זה בפינות קודמות. אנחנו עומדים עכשיו על 29.5% בלבד, אני חושב שזה נמוך מדי, ומדובר רק בדיווחים של תחנות מעבר, כלומר פסולת שכבר עברה הגיעה לתחנות מעבר ולא כל הפסולת שמפוזרת בארץ, וזה נמוך מאוד. דווקא בתחום פסולת הבניין הייתה עלייה של 18% בכמות הפסולת המטופלת ל-2019, וזה כבר הרבה יותר. עוד דבר אחד שכדאי לציין הוא שאנחנו בעצם, יש פה חיבור מעניין שאני מצטט פה את פרופסור אדי וולפסון ממכללת סמי שמעון, שכותב המון בנושא סביבה ואני ממליץ לכם לקרוא. בנושא התמלוגים מהגז, ממשלת ישראל מאוד מאוד מתפארת על התמלוגים מהגז, והשנה מדובר על 400 מיליון שח, היה אמור להיות 1.5 מיליארד, אבל זה מה שיצא. אבל ברגע שאתה מחבר את שני הדוחות האלה, את הדוח של כמה שילמנו וכמה הדבר הזה עולה לנו כפלטות לסביבה ופגיעה בסביבה ובבריאות שלנו, ומדובר על מיליארדים, יכול להיות שאתה מקזז מזה את התמלוגים מהגז, ואנחנו עדיין בהפסד מאוד מאוד גדול. ולכן צריך, הדבר הזה כן היה צריך לפתוח את מהדורות החדשות שלנו, והציבור חייב להיות ערני לדברים האלה. מדובר אשכרה בבריאות שלנו ובבריאות של הסביבה שלנו.
לגמרי, טוב, יש הרבה עניינים שכמובן עומדים בכותרות וכולי, אבל גם לדוח הזה כן צריכה להיות משמעות, ובוודאי ביטוי תקשורתי. אנחנו מודים לך על הדברים המעצב. יאיר אנגל, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, תודה לך.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הביולוגיה נעסוק בהשפעת שינויי האקלים והבצורת על קצב הרבייה של הציפורים. שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום.
טוב, האקלים משפיע על הכל, אני משער שבין היתר גם על קצב הרבייה של הציפורים.
נכון, אבל בצורה מעניינת.
אז יש צידוק לשיחה, דומה, בבקשה.
כן.
אוקיי.
אז בעצם מה שבדקו כאן במאמר הזה, במחקר הזה, בדקו ציפורים באזורים של ירוק גשם. ומה שניסו לראות זה האם יש שינוי באסטרטגיית הרבייה שלהם, שהם מנסים להתאים את זה לתנאים של שינוי אקלים, של בצורת, תנאים אקלימיים קיצוניים. ואחד הדברים המעניינים שזה גילו, שזה משנה, אבל זה נורא תלוי באורך החיים של הציפור. אבל נתחיל בזה שהפלנטה שלנו עוברת שינויים, כל מיני שינויים. יש שינוי אקלים, שינוי סביבה, יש קליטת יערות, יש שינוי צמצום אזורי מחיה, והשאלה הגדולה היא האם מינים יצליחו לעמוד בקצב, האם יצליחו להשתנות מספיק מהר ולהתאים את עצמם לקצב השינוי של הסביבה. כי חשוב לזכור ששינויים קורים כל הזמן ותמיד קרו. אבל מה שמעניין במה שקורה בימינו זה האם בעלי חיים יצליחו להתאים את עצמם לקצב שבו הדברים משתנים, כי הם משתנים מאוד מהר כרגע.
כי יש גורם באמת שהוא גורם כביכול לא טבעי שמשנה את הדברים. אמנם אנחנו
נכון,
חלק מהטבע, אבל גם קצת לא.
נכון, מאוד את הקצב. נכון כן. מאוד. ובמחקר הזה שפורסם בשבוע שעבר, הם בדקו את ה... באמת הם לקחו את האלמנט של, של אקלים, אבל בתוך אקלים הם בדקו אזורים של... מזג אוויר קיצוני של אזורים של תקופות של בצורת, וציפורים חשוב להגיד שמה שחשוב אצלן זה שציפור זה יצור מאוד אנרגטי, זה יצור שדורש הרבה מאוד אנרגיה. מצד אחד הן צריכות אנרגיה כדי לעוף, ומצד שני הן צריכות להיות מאוד מאוד קלות, אז הן צריכות להיות יצור מאוד יעיל. וגם אסטרטגיית הרבייה שלהן, שמטלת ביצה, לדגור עליה מחוץ לגוף, זה משהו שמייעל את התהליך. אבל הביצה הזאת שמוטלת, היא אמורה להיות לתת את ההתחלה הטובה ביותר לסצע, ולכן מושקעת בביצה המון אנרגיה. זה מוצר שהוא יקר מבחינה אנרגטית, כי היא מכילה שומנים וסוכרים וחלבונים שבאים על חשבון הגוף שלהם. ואז אחרי שהצצע מגיע לאוויר העולם, אז צריכים לטפל בו. וזה לא קל, כי צצעים זה דבר מאוד תובעני. ואם יש בצורת, ויש פחות מזון להורה כדי לשרוד, אז גם לא בטוח שבכלל הצאצאים ישרדו. אז זה גם מסכן את ההורה, וגם לא בטוח שהצאצא בכלל ישרוד.
ובכל זאת, לכך נועדנו כמובן, להעמיד את הדור הבא.
נכון, וזה מה שמעניין, כי הסתכלו על כל מיני עיצובים של סיפורים, לקחו סיפורי שיר, והם בדקו נתונים מ-17 השנים האחרונות, והם בדקו 38 מינים שונים של סיפורי שיר, הם בדקו את זה גם בוונצואלה וגם במלזיה. והם לא עשו עכשיו, הם לא אמרו, אוקיי, לפני 17 שנים בואו נבדוק עכשיו את כל הסיפורים האלה, ובואו נסתכל על נתוני אקלים, אלא הם לקחו מאגרים של נתונים שקיימים בגלל שמדענים משתפים מידע, והלכו על מאגרי הנתונים של תנאי האקלים, ומצד שני הנתונים של רביעה של סיפורים, והתחילו לעשות עם המודלים של השוואה בין הפרטים, ורצו לראות האם אסטרטגיית הרביעה של הסיפורים משתנה כשהאקלים משתנה.
מעניין.
ומה שהם ראו זה שבשנים של בצורת, שיעור הרביעה ירד בממוצע אצל הסיפורים המלזיה במשהו כמו 40%, ואצל הסיפורים בוונצואלה שיעור הרביעה ירדו בכ-50%. הם רצו לראות מה מאפיין את הסיפורים שמשתנה כאן שיעור הרביעה. מי מבשרת על להתרבות כשהתנאים נהיים קשים? אז הם הסתכלו על אורך החיים של הציפור, והם ראו שציפורים שחיות יותר זמן, כלומר פחות דחוף להם להעמיד צאצאים עכשיו, הם מחכות שנה-שנתיים עד שהתנאים השתפרו, ורק אז מעמידות צאצאים, ואילו ציפורים שחיות חיים קצרים, אז האסטרטגיה שלהם חייבת להיות עכשיו או לעולם לא. ובאמת הם ראו שהציפורים שחיות חיים ארוכים יותר, הייתה גם ירידה גדולה יותר בשיעורי הרביעה בזמנים קשים. וזה תורם כנראה לשרידות גבוהה יותר אצל הבוגרים. כלומר, הם לא מסכנים את עצמם, הם שומרים על עצמם, וכשהתנאים נהיים טובים יותר, רק אז הם מעמידים צאצאים. ואילו ציפורים שאורך החיים שלהם קצר ולא יכולות להרשות לעצמם להתרבות, אצלם לא נראה שינוי. כלומר, גם כשהתנאים קשים, הסיכון אומנם יותר גדול, אבל אין ברירה, הן מתרבות גם כשקשה.
מדהים שזה משפיע על בעלי חיים באופן קצת מוזר או לא מוזר, גם על בני אדם, מצב כלכלי, מצב באופן כללי, הוא גם משפיע כמובן על ילודה, אבל זה מדהים שבטבע זה עובד כך.
ואנחנו רואים את זה שבאזורים שבאמת רמת החיים היא גבוהה, ככל שרמת החיים גבוהה יותר, אז הדחיפות הזאת למצאצאים היא פתאום מתרחקת קצת, זאת אומרת, אתה לא עושה את זה כשקשה, אתה עושה את זה כשאתה מתבסס יותר. עכשיו, הדבר הבא שהחוקרים ניסו לבדוק, היה לבנות איזשהו מודל, כדי לנסות, בסופו של דבר אתה רוצה לנסות לחזות מה יקרה אם. כי אם יש לך נתונים מהעבר, ויש לך איזשהו מודל מתמטי אולי שאתה יכול לנסות לחזות מה יקרה, אז מה שהם ניסו לבדוק, מה יקרה אם שינוי האקלים האלה, הבצורות האלה יהיו יותר תחופות. ולפי המודל הזה הם הראו שאומנם סיפורים שהחיים שלהם, או שטווח החיים שלהם ארוך יותר, הם יהיו באמת עמידות יותר לשינויי אקלים. ככל שהבצורות יהיו יותר תחופות, אז היצורים האלה יהיו יותר עמידים, הסיפורים האלה יותר עמידות. וכאן הם רצו לציין החוקרים שזה לא הדבר היחיד שמשפיע, כי אומנם הם בדקו מודל של בצורת, אבל יש עוד דברים שמשפיעים, ולא בטוח שהאסטרטגיה הזאת, שינוי באסטרטגיית רביעה, תעזור לסיפורים האלה כשהתנאים הלכו ויהיו יותר קשים, יש גם כמה ריבוד של שטחי מחיה, ויש אירועים אקלימיים אחרים שאנחנו אולי לא יודעים עדיין לחזות אותם. ויש גם, חשוב גם להגיד שיש, אם אנחנו מסתכלים על ציפורים ועל אסטרטגיות רביעה, אז יש גם אסטרטגיות אחרות. למשל, היה מחקר אחד שהראה שיש הבדל באסטרטגיה של טיפול בגוזלים באזורים שהם שופעי מזון, לעומת אזורים שאין בהם כל כך מזון. והראו שציפורים מטפלות בצאצאים שלהם באופן שונה. ובאזורים שאין בהם בעיה של מזון, האסטרטגיה השלטת היא שציפורים יעדיפו להכין קודם את הגוזל שצועק יותר חזק. כלומר, זה שהוא הכי נידי, והוא הכי מסכן עליי, והוא צועק הכי חזק ורוצה מזון, יאכיל אותו קודם. ואילו באזורים שבהם אין כל כך מזון, והתנאים קשים, ציפורים יעדיפו להכין קודם את הגוזלים שלהם, שהם החזקים יותר. כלומר, לתת את הסיכוי הטוב ביותר לצאצא החזק, ולא לצאצא הנצרח, כשיש תנאים קשים.
ושוב הגענו לאכזריות של הטבע בעינינו בני האדם.
בעינינו בני האדם, אבל בסופו של דבר, אבולוציה, כשמדברים על אבולוציה, לא מדברים על הפרט ועל האכזריות של הפרט, אלא בסופו של דבר על השרידות של המין כולו. וזה מה שמשחק.
לגמרי, תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה לכם. כל היום אני כמו משוגע, מתקשר אלייך, את לא עונה. הנה עוד ערב אבוד,
מסתכל על התקרה הלבנה, מתעלה מהשעון כל שעה. וואו וואו, מתקלח ורואה חדשות, מחמם איזה מרק קופסאות.
במסגרת הפינה שלושה שאוכלים, נסכם את נושא הרעב כקטגוריה חברתית. נושא שבו עסקנו בשבועות האחרונים. שלום לפרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. שלום.
שלום, שלום דודו.
אז היום נחתום את נושא הרעב.
אני מאוד מקווה, אני מאוד מקווה, כי הבטחתי לך שהפינה הבאה תהיה הרבה יותר אופטימית. זהו, אז הנקודה שבה סיימנו בשבוע שעבר הייתה פחות או יותר שמדינות מודרניות, מערביות, התחילו להבין שרעב זה בעיה, וגם התחיל להופיע הסיפור הזה של אי ביטחון תזונתי כמושג שבו אנחנו מתמודדים עם העניין. עכשיו, כתגובה לזה התחילו להופיע כל מיני מוסדות שאנחנו מכירים אותם, מפעלי הסעדה בבתי ספר, לשכות רווחה וכן הלאה והלאה. ההבדל היה שאולי היה קצת פחות תיוג חברתי ממה שהתחלנו בו בתיאור של דיקנס. אבל גם הפעולות האלה שמדינות עושות לא מחסלות את הרעב. ואני מזכיר לך משהו שאני בטוח שאתה זוכר היטב, ה-Live Aid של בוב גלדוף 1985, להקל על משבר הרעב באתיופיה. ואנחנו, זה לא הפעילות היחידה שאו מנהיגים או מפורסמים עשו כדי לפתור איזה משבר רעב מקומי. ומה שמתרחש כתוצאה מזה, ובהמשך לזה, שבשנות ה-80 של המאה ה-20, אנחנו ניצבים עוד פעם לפני בעיות מאוד מאוד קשות בפתרון של העניין, כי מתחיל להתגבר שוב הרעיון הזה של היד הנעלמה שתטפל בשוק, ובעצם מדינות כמו ארצות הברית, כמו בריטניה, ואחר כך גם ישראל, מתחילות לתת העדפה לכוחות השוק החופשי, שצריך לעשות כל הנחה עבורם כדי שהם יובילו את השוק. וזה בעצם הרעיונות של מילטון פרידמן, שממשיך את הכלכלה הפוליטית של אדם סמית.
עכשיו, בישראל הרגשנו את זה מצוין, כולנו מכירים את מטאפורת הקטר שמושך את הקרונות, והאושר שיחלחל למטה, ואנחנו רואים שהוא לא כל כך באמת מחלחל למטה.
כן, שוב נזכיר כל מיני תיאוריות פירורים, שאם ניתן לאנשים מסוימים להיות מגה עשירים, אז אנחנו נסתפק בפירורים שלהם, וככה המערכת תעבוד. אבל זה גם, גם זה לא תמיד עובד.
לא רק שזה לא עובד, אני חושב שזה רק יגביר את הרעב, ואני מזכיר לך דוגמה כזאת למה יצא מהפילוסופיה החדשה הזאת, שהיא גם בארץ הייתה תוכנית וויסקונסין. התוכנית הזאת, מה היא אמרה? היא באה למובטלים ואמרה להם, אנחנו נמצא לכם עבודה, כי אתם לא יודעים למצוא עבודה לבד, נעשה לכם תוכנית, אבל אחרי התוכנית אתם צריכים למצוא לעצמכם עבודה, ואם לא מצאתם עבודה, זה אשמתכם. זאת אומרת, חזרנו למצב של האשמת קורבנות הרעב. כתגובה לסגנון, לחשיבה הזה, איש בשם אמרטיה סן, שמוכר לכלכלנים, הוא קיבל נובל לזה, לקח את הסיפור הזה ובעצם אומר לנו את הדברים הבאים. הוא אומר, תקשיבו, אני גדלתי ברעב של 1943 בבנגל, זה לא אשמת הרעבים. הבעיה המרכזית היום היא לא אגרוטק והיא לא צמיחה כלכלית והיא לא יותר אפילו של אוכל. הבעיה היא, הוא קורא לזה הדמוקרטיזציה של הנגישות למזון. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו מספיק מזון, אבל בגלל הפערים הבלתי נתפסים והמחירים המטורפים, לא כולם מגיעים לזה. ובעצם הוא מדבר על קולוניאליזם וההמשכים העכשוויים שלו דרך מוסדות כמו הבנק העולמי ומסגרות אחרות. הוא אומר, תסתכלו איך המסגרות האלה מייצרות את פערי התזונה העולמיים שאנחנו מרגישים אותם באפריקה ואסיה. עכשיו, הניתוחים האלה על הרעב באפריקה, אני מציע שנשתחרר מהם. לא מזמן הייתה כתבה של נציג האום לרעב, יש חיה כזאת, יש איש שזה התפקיד שלו. המקרים הכי קשים שהוא הביא, והתמונות הכי מזעזעות שהיו, היו מליבה של ארצות הברית. רעב שאנחנו בכלל מסוגלים להבין אותו.
די,
הוא קורא לתופעה.
למה?
משום שהרי הכל בסוף קשור לנגישות שלך למזון, או בחברות מערביות קפיטליסטיות, כסף. ופשוט אין כסף. אז אין, והמדינה לא תומכת. הוא קורא לתופעה הזאת רעב סמוי. Hidden hunger, וההשפעה שלה היא מחסור במזון שנותן לך את מה שאתה צריך, את הוויטמינים, את המינרלים, ואלה משפיעים על כולך, על הבריאות שלך, על התפקוד המנטלי, ובכלל עוד לא נגעתי במה זה בעצם ילד שהולך לבית ספר רעב, מה בכלל היעילות שלו שם, כמה הוא יכול לעבוד. הערכות הנוכחיות מדברות על כך ש-50% מהילדים, ואני לא אומר לך, לא ניגריה, לא אתיופיה, לא משהו באסיה, בארצות הברית, 50% מהילדים לא מקבלים את התחולה שהם צריכים לתזונה ביום. עכשיו, אנחנו בזמן האחרון, בשילוב של הגירות הכפויות, האלימות כמו בסוריה והשטחות של הקוביד, רק מחמירים את התופעה הזאת. אז התמורות האלה שסרטטתי ביחס לרעב, באופן שבו אנחנו מגדירים רעב, הם קטגוריות שמנסות להתמודד עם הבעיות האלה. מה שברור לחלוטין באסכולות השונות שהצגתי, שאנחנו מאוד רחוקים מלהסכים ביחס לרעב, מהו בכלל, וכיצד צריך לפעול בו. הליברלי מצד אחד, הניאו-ליברלי מצד אחר, גורמים לנו לחשוב שמדינת הרווחה היא המסגרת שבה צריך לטפל בדבר הזה, אבל חיבור מעניין שנקרא היסטוריה מודרנית של רעב, איש בשם ורנון מציע לנו, אומר, תעזבו את הקטגוריות האלה. תעזבו את הקטגוריות האלה, הן לא פותרות את העניין, ותתחילו לחשוב על פוליטיקה תזונתית, על טיפול ברעב ברמה מקומית, מחוזית, אחר כך ארצית. והוא אומר, ככל שהחברה תהיה דמוקרטית באמת, ככה גם כל הפרטים שבה יקבלו מספיק מזון. ולסרטט ככה במקמה משפטים את כל המהלך שעשינו בשלוש שיחות. אז יש כמה סוגים של רעב. זה שאפיין את התקופות הטרום-מודרניות, טרם המהפכה התעשייתית. יש את הרעב שהתחלנו לראות במדינות מפותחות, שנוצר בגלל ההתהוות של פערים ומעמדות כלכליים ויוקר מחיה, הולך וגובר. ויש את הרעב שגם קראתי לו אי ביטחון תזונתי במדינות המתפתחות, והראיתי שלצורך העניין גם ארצות הברית יכולה להיחשב ככה אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה שם. ומה שאפשר לראות זה שהרעב הוא סוג של קטגוריה חברתית, ותיאורטיקאים שונים מבנים אותו בצורות שונות. היה מי שראה רעב כתוצאה של הגישה הקפיטליסטית שנותנת לכוחות השוק לעבוד, היה מי שראה רעב כפתרון לאי-דמוקרטיה. אבל דבר אחד ברור, ככל שניתן לכוחות השוק לחדור ולהשפיע על צורות חיים מסורתיות, על אנשים שחיים בשבטים, ביחידות יותר מסורתיות, ככה נפרק את המוסדות החברתיים שבמשך כל הקיום ההיסטורי שלנו היו מחסום בפני הרעב. וככה גם נקבל יותר אוכלוסיות מוחלשות לרעב. אחד הדברים הכי חמקמקים שיש עליו מחלוקות אדירות בקרב חוקרים, זה הקשר בין רמת חיים נמוכה לבין תופעת הרעב. וזה לא במקרה שדווקא עכשיו, לנוכח המשבר, אנחנו שומעים הרבה יותר קולות, הרבה יותר עשייה חברתית שמתחילה לדבר איתנו על שיתוף מזון בהסכמה, כמו שאפיין את המין האנושי בתחילת ההיסטוריה שלנו. או במילים הכי פשוטות, מי שעוסק היום במזון במרחבים העירוניים וגם הכפריים יודע שיש המון עמותות שמחלקות מזון לאנשים מתרומות פרטיות. זאת אומרת, אנחנו חזרנו לשיתוף מזון הכי בסיסי שיש. אתה יודע, כחלק מהחיים ההוגנים בינינו כבני אדם.
אין צורך לשכנע אותי שעקרון היד הנעלמה, כשהוא עובד זה טוב, כשהוא לא עובד צריך לשוב לדאוג אחד לשני, עם כל הכבוד לאספירציות האולטרה קפיטליסטיות, ודאי, זו שיטה שעובדת עד שהיא לא עובדת.
נכון, וכשהיא לא עובדת, התוצאות הם פשוט לא יאמנו. הם לא יאמנו. אני עוקב אחרי זה בערים שונות, אני מצטרף לחלוקות מזון, אני רואה תופעות שאני לא האמנתי שאני בכלל יראה בישראל 2020.
שווה פחות להיות אמריקה ויותר להיות אנחנו. תודה רבה לך על הפינות המרתקות האלה. תודה, פרופסור נמרוד לוז, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל המכללה האקדמית כנרת. תודה לך.
תודה ולהתראות, דודו.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום. ראשית נספר לכם מימל על המשדר, האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון נקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיורדים גם כאסקט בכל זמן, בכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, גם באמצעות אפל. מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שימרו על עצמכם, עטו מסכות. מחר מסכמים את השבוע, להתראות.